נותרו עוד 5 דקות לפתיחת המשחק. אסי לבד, מתקדם לבית של איתן. אלעד ומוש מחכים להצטרפות שלו. הוא נכנס לפיצוצייה. הוא קונה מהר שישיית גולד, צרח איזו טכניקה, תענוג לראות אותו, הוא מאיץ החוצה, עובר שני רמזורים בדריבל, החבר'ה מחכים לו למעלה, דקה אחרונה, הוא עולה, הוא חייב להספיק, הוא נכנס לסלון, מניח את הגולד, צרח לשולחן, ו... גולדסטאר הגיע למשחק! איזה מבצע אישי אדיר למען הקבוצה, כל החברים מריעים לו! גולדסטאר, אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, שבוע טוב, פוסט חג שמח לכולנו. פרק נוסף של קיקטוק יוצא לדרך, פרק מספר 96. גילי, שבוע טוב, מה קורה?
שבוע טוב.
איך היה להוריד את הילדים במסגרות היום? תשתף אותי בתחושה, גילי.
קודם כל, ההשכמה פתאום נהייתה קשה, שעון. אנחנו עוד יחסית שמים שעון מאוחר, 7:10 כזה. יחסית, אבל מתקתקים, 7:40 כבר כולם בדלת.
אתה בשבע אחרי הטקטוקים, או שאתה...
איך זה הולך? לא, מתעורר.
תלוי את מי טקטקתי. אבל כן, אתה שם אותם, ואתה יוצא לחופשי וחוזר לשגרה, אין כמו שגרה.
קנדה, מה קורה?
אני גם חזרתי מנדבק, שמתי את הגדולה בנדבק בשבע בבוקר, למה היא טסה ללימודים היום. חופש, תשמע, מי שהמציא את החופשים, אין לו ילדים.
תיאלת איתם אתמול בים המלח עם הבנות.
הייתי בים המלח, הילדה אמרה, לסדר אבא.
אבא ים המלח. דן רומן, מה קורה?
טוב, מה העניינים?
תשמע, אני חולה על הלוק שלך, אני חייב להגיד את זה. למי שרק שומע אותנו, לכו לראות אותנו ביוטיוב. אני
מתחבא פה מאחורי המיקרופון.
מה שלומך, דן? איך היה החגים? החגים זה חג אחד שפשוט לא נגמר ומתפצל את התי חגים, שאתה כבר לא יודע.
דרך אגב,
היה אחלה.
אשתו, אייר, היא רקדנית בחירה בלהקת בת שבע. להקה חובקת עולם.
אתה מספר, אמיתי.
וחמתי לקחה את הבת שלי להופעה שלהם, בחול המועד זה היה?
כן, של האנסמבל אבל, לא של הלהקה הבחירה. האנסמבל,
שהוא הסביר לי שזה העתודה של הלהקה הזאת.
המקבילה לאולימפית.
כן, המקבילה לאולימפית, זה להקת מחול כזאת וזה, נכון?
כן,
נהנו. וואו, קודם כל, השם שלה, יאר?
יאר אל עזרה.
מדהים. יפה, אז היה בסדר סך הכל?
כן.
היה מימונה אתמול? הלכת? התארחת במימונה אתמול?
אני אשכנזי, די, מספיק.
אתה לא אשכנזי מחמד כזה שמוזמן למימונות? למרות שאני
רק חצי, רק שתדעו.
כן?
אבל כן.
אפשר לשאול מה החצי השני?
אלג'יראי.
אוקיי.
צעדים.
יש לך לוק זידני כזה.
ורק אני, אתה לא היית גם במימונה, הספקת ללכת למימונה?
לא, הייתי במושבה. הייתי במושבה, ובסדר, מופלטה אפשר לאכול כל הזמן. ראינו את ביבי חוגג במימונה, זה הספיק לנו.
הבנתי. טוב, אז יאללה, בוא נחזור לדבר על כדורגל, וכרגלנו בקודש, כותרת השבת, כותרות השבת. קנדה, תן לי את הכותרת שלך.
את הכותרת שלי?
כן, את הכותרת שלך.
לא, את הכותרת שלי, ברור
שאתה כותרת שלך. אבל רק תתחיל ב
שוב, כותרת שלי, אני אלך על קוז'וך.
לך על קוז'וך.
כשראיתי את החגיגה שלו בסוף המשחק, זה רק הראה לי איזה שבוע הוא עבר וכמה לחוץ הוא היה, רק לפי הריקוד בסוף והקפיצות.
אוקיי, כותרת לגיטימית, נרחיב על זה בדיון, לא,
אני מאוד טעון.
כותרת מעניינת עם הרבה משמעות.
ויש לו חוש ריקוד?
אין לו, גם חוש לבוש אין לו. תקשיב, יש לי הרבה דברים שמפרים לי, אבל זה לא.
אבל מה, עכשיו לא, בדיון? עכשיו. בדיון. גילי, אתה רוצה לתת את הכותרת שלך?
אשדוד אתמול מנצחת את חדרה 4-1. סילבס מוריד את הקבוצה שהוא התחיל בה את העונה, שהוא בנה אותה. אז יש לו חלק בירידה של חדרה. מצד שני, כנראה שהם ירו שם לפטר אותו, לא היו צריכים, אולי בדומה לעוד מישהו שיושב פה בשולחן, וחדרה מכה על חטא.
כן, אז נפרדים מחדרה, נרחיב כמובן גם על זה. דן, הכותרת שלך?
גם אני אלך על באר שבע. פעם הייתה מין קלישאה כזאת שהאליפות עוברת בווסרמיל. זוכרים את זה?
ברור.
אז אתמול זה היה סוג המשחקים שהיה מין מלכודת כזאת, אני חושב. והיה ניכר גם שהיה קשה לבאר שבע לשחק את זה מבחינה מנטלית, ופשוט לקחו את המשחק באיזושהי דרך, ויכול להיות שזה...
בדרך לא דרך.
זה... כן, שאחרי זה יסתכלו אם הם באמת ייקחו את האליפות ו... ויסתכלו על המשחק הזה, ויגידו, אליפות עוברת בסמי
אופר. והעונה, הם ביקרו 4 פעמים בסמי אופר, וניצחו את כל המשחקים. פעמיים מכבי חיפה, פעמיים הפועל חיפה. שזה היה להם בדרך כלל מכשול.
אני, הכותרת שלי זה שאם יש משהו שאני פחות אוהב בכדורגל, זה תוצאת טקו. באמת, גם כשדר, גם בפרשן, זה מין כזה תוקע אותך, זה מין דיון באמצע כזה, אז אני רוצה להרגיע אתכם, אנחנו לא נדבר על תיקו היום. כל המשחקים אתמול הסתיימו בהכרעה, ואותי זה הרשים בעיקר בגלל ששחקנו את כל הפלייאוף התחתון אתמול. וכשיש הכרעה בכל משחק בפלייאוף התחתון יש הרבה משמעויות, זה אומר שיש לנו הרבה על מה לדבר.
אני הייתי מעדיף שיהיה 0-0 בכולם, ולא לסבול ולראות אתמול מכבי פתח תקווה סכנין, את הבזבוזי זמן, באמת.
כן, אנחנו נדבר על זה גם כמובן על המשחק הזה, אבל עם כל הכבוד למאבקים בתחתית, בואו נתחיל מהקרם, נתחיל מהפועל חיפה, מארחת את הפועל באר שבע.
יש לך קרם? יש לך קרם?
לא.
ישר צחקת, אפילו לא חשבתי על זה.
לא.
אמיתי לא חשבתי על זה.
עדיף לדבר על בן סער דבר, עזוב אותי.
אז הפועל חיפה מארחת את הפועל באר שבע, ובאר שבע, אתה יודע, אחרי ההפסד למכבי תל אביב, שהייתה תחושה שזאת הייתה איזה מכה כזאת אגרוף בבטן שמוציא את כל האוויר, שלושה ניצחונות, בסוף כל ניצחון מרשים בדרך שלו. וגם אתמול זה היה ניצחון מרשים. לא הכי יפה, אבל כמו שאמרת, מהניצחונות האלה שאם רוצים לקחת אליפות חייבים לדעת לקחת.
אחד הניצחונות החשובים של באר שבע העונה, ושוב, אמרתי את זה בכותרת, באמת, קוז'וך ניצח הרבה משחקים העונה, לא ראיתי אותו חוגג ככה, באמת, עם היש הזה והרעב הזה של לנצח עם כל הצוות. משחק שהוא היה, הוא היה לפני המשחק, בגדול חייב לנצח את המשחק הזה, אבל המשחק התפתח איכשהו ל-1-1 גבולי כזה, ועם הגול שעד עכשיו בלטקסה לא יודע איך הוא שם את הגול הזה. משחק שכמו שדן אמר, שאם וכאשר הם יקחו אליפות, גם, יחזרו גם למשחק הזה, בוא נגיד ככה.
אני חושב שזה היה משחק לא אופייני של באר שבע, כי חצי ראשון, באמת זה היה, זה הרגיש שעד עכשיו בעונה, בוא נלך אחורה, השיטה שלהם והסגנון שלהם היה מאוד מאוד יוזם, מאוד לגרום לדברים לקרות, לא לחכות שדברים יקרו מעצמם, באמת להפעיל לחץ, להרוויח את הכדור גבוה, גם התקפית, לעשות המון תנועות עומק על הקו של ההגנה, ואתמול היה בהם משהו הרבה יותר פסיבי במשחק, בחצי הראשון בטח, וזה היה נראה שהם מרגישים טיפ-טיפה בנוח, ורק רוצים בעצם, גם הגול בא להם קצת במקרה, ואז הם הרגישו קצת בנוח, והיה נראה שהם מסתפקים בפשוט להחזיק את הכדור, בלי ללכת יותר מדי קדימה או לקחת סיכונים, והיה מאוד בולט לי על קינגס בעיקר, שהוא מאוד בא נמוך לקבל את הכדור מהבלמים, להחזיק את הכדור, ודווקא בחצי השני, באמת היה מין פינג פונג כזה שלא שירת אותם, אחרי שהם עלו ל-2-1, אז דווקא שם הרגשתי שהם טיפ-טיפה פחות בשליטה, וכן, הם מצאו דרך לנצח, בסוף קבוצות גדולות מצאו דרך לנצח את המשחק, אם זה בנייח, אם זה בטעות, אם זה באיכשהו להחזיק בשיניים, וזה מה שהם עשו.
אז כמה דברים. דבר ראשון, ניגע בהרכב, יש 10 שחקנים גבוהים, ותמיד יש את העמדה שאתה יודע, פעם היה את המעגל של דן שילון, שתמיד יש אורח מפתיע בכיסא הריק, יש כיסא ריק, אז יש את העמדה בצד שמאל, שפעם זה סטויאנוב, ופעם זה גנח, ופעם זה מדיירוש, ואתמול זה היה זאי אחמד. כל השאר סגורים.
ככה היה איתנו בהפועל גם, שבין דן.
אבל היה רק...
לא, אבל פה יש באמת עמדה אחת, שבשלושה משחקים האחרונים, שלושה שחקנים שונים פתחו בה. כל השאר אותו דבר.
כן, וכן, סטויאנוב סיים את העונה, כן, אז הוא ירד.
מדי ראש, גנח, וגילו, גנח, מדי ראש והוא.
וזה היה אחמד שכבש גם. זה היה משחק ברמה נמוכה, משחק אולי הכי חלש של הפועל באר שבע העונה שאני ראיתי אותם. אתה יודע כמה עיבודי כדור היו להם
טעויות,
במשחק?
המון, המון.
היו להם, ואני עברתי אתמול, שלחו לי נתונים שכבר התבלבלתי, אבל בטוטל 129 עיבודי כדור של באר שבע.
מה אתה אומר?
ו-120 עיבודי כדור של הפועל חיפה.
מה אחוזי דיוק במסירות? שלחו לך את זה? כי אתה יודע, לפעמים...
צריך לעבור על זה, אתה יודע, נותנים לך כל כך הרבה נתונים, שמרוב עצים אתה לא רואה את היער. אבל...
לא שמעתי על נתונים כאלה בחיים.
משחק ברמה מאוד נמוכה, שאם אתה לא מכיר את הליגה, אתה בטוח שאתה בפלייאוף תחתון במקרה הטוב, אם לא ליגה לאומית. אמיתי?
כן, כן.
נראה לא טוב. אבל באר שבע חזקה מאוד בנייחים. דיברת פה בעבר על נייחים ועל אחוזי ההצלחה של נייחים, כמה זה משפיע. ובאר שבע מכריעה משחקים בנייחים. אנחנו זוכרים גם את השוויון שלהם דקה האחרונה נגד מכבי תל אביב בטרנר בסיבוב הראשון, טורג'מן שנגח שם.
כן, היחס שלה של כיבושים ספיגות הוא בפער הכי גבוה בליגה.
בנייחים.
משחק נגד ביתר.
כן, אז...
גם החלו בנייחים.
בדיוק, אז אתמול זה גם ניצח להם את המשחק, שני שערים שיש לג'רפי אשמה ישירה, תקופה פחות טובה, שוער שהוא מעולה לליגה, שני שערים שלו, חוסר ביטחון, משחק רגל בינוני. מה עוד אפשר להגיד?
אני אגיד לך מה מאפיין את המשחק הזה, את שני המשחקים האחרונים, גם נגד ביתר, כאילו לא שני המשחקים האחרונים, את המשחקים האחרונים אתה מרגיש שבאר שבע רוצה. זאת אומרת, ברגע ששני בלמים נותנים גולים, איזה שניים? אם אני לא הולך לסמי אופר, אז בלטקסה יפקיע גם שם, ומיגל ויטור יפקיע את השער ניצחון, ועכשיו בלטקסה עוד הפעם הוא זה שכובש.
זה בנייחים. בלטקסה בסמי אופר לא בנייח דווקא, אבל בדרך כלל.
זה נותן, לי מהצד לפחות, נותן איזו תחושה של, שכאילו כשאתה בא עם האנרגיות, כשאתה בא עם האמונה, הכדורים ייכנסו. הם איכשהו ייכנסו, הבלם זה יפגע לו במותן, ולמיגל ויטור הכדור ייפול בדיוק לרגל, וונטורה עוד לפני יאבק שם, אבל זה לא יגע לו ביד. אני לא יודע אם אתה זוכר את הגול הזה נגד ביתר, שוונטורה קופץ, אבל איכשהו זה לא נוגע לו ביד.
בגול של ויטור, כן.
בגול של ויטור. אז א', זה מאפיין קבוצה חזקה בעיניי, את הפועל באר שבע, לא שאני צריך לספר את זה, שהיא קבוצה חזקה. אז בלטקסה עם שער שני בשלושה משחקים, וכשתסתיים העונה, ואם היא תסתיים העונה עם אליפות, או אולי עם דאבל, כי זה משהו שצריך כבר ממש לדבר עליו, כי באר שבע ביום שלישי, עוד יומיים, שחקת בחצי גמר נגד יריבה שמה לעשות, על הנייר היא פחות טובה ממנה, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, הפערים הם ענקיים בעיניי, אתה יודע, היא שם, קושוך יכול לסיים את העונה הזאת עם משהו שמעולם הפועל באר שבע לא עשתה.
משהו היסטורי.
שאף, אתה יודע, ברק בחר עשה דברים ענקיים, ושלב בתים בליגה האירופית, וכמעט ליגת האלופות, ושלוש אליפויות רצוף, דאבל אף אחד לא הביא.
אתה יודע שהוא...
וזה שם.
כמו שאתה אומר שזה שם, זה גם יכול נגיעה להיות לא שם, עם עוד איזה משחק שם. תראה מה זה הכדורגל.
גם בדאבל שאתה לקחת בהפועל תל אביב, הגעת לארבעה ימים אחרונים, שאתה יכול לזכות בדאבל, אתה יכול לזכות בכלום.
כן, אבל כאילו גביע כבר היה.
לא, ארבעה ימים אחרונים, זכית בגביע שלושה ארבעה ימים לפני הגמר. החלת להישאר בלי כלום, אז תמיד זה מתנקז לשם.
אני הייתי עיתונאי בערוץ הספורט, אז בעוד במשחק, אני סיפרתי את זה לגילי, ואז באתי וריאנתי אותו על הדשא, כולם בטירוף, ואני אומר לו, גילי, לקחתם אליפות, והוא בטירוף, ואני אומר לו, אבל גילי, לקחתם דאבל. ואז הוא אומר לי, יואו, דאבל, אני לא מאמין.
מה ווליד אמר על זה?
אני לא בוכה בגלל אליפות, אני בוכה בגלל דאבל.
אדריאן בא אליי, אז אמר לי, אנחנו עוד 15 שנה נעשה פודקאסט ביחד.
די, נו.
אתה מבין את הרוחה, זה 15 שנה, לא.
כן, יהיה לנו עוד מעט ספיישל על זה.
15 שנה?
כן, נחזור רגע לבאר, נחזור כזה לבאר שבע. אתה יודע, יש כאלה שיגידו, זאת לא יכולת של אלופה, וזה צריך להדליק נורה אדומה, ויש כאלה שיגידו, אם במשחק כזה מצליחים לנצח, זה אומר כמה הם חזקים וכמה הם ראויים לאליפות.
אז אני אומר עוד משהו. שמחר אנחנו נהיות הרבה יותר חכמים לדעת אם הפועל באר שבע, לפי דעתי, תשחק על ניצחון, כמו שתשחק עם מכבי תל אביב תנצח את ביתר, או זריאן, כמו שאנחנו כל שבוע אומרים,
צריך לנצח בבל...
חד משמעית.
או שהיא תבוא לשחק על תיקו אולי.
חד משמעית.
טוב, זה ביום שני. אגב, עוד משהו...
אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני לא חושב שהם יודעים לשחק על תיקו. אתם רואים שגם שהם צריכים לסגור את המשחק, הם ממשיכים ללחוץ, בסדר? זה מה שהם מתוכנתים. הם באמת, הסגנון שלהם זה לשחק בשביל לנצח בכל דקה.
ראינו את זה גם שהם היו שחקן פחות נגד מכבי תל אביב, והמשיכו לנסות להיות דומיננטים.
גם אם הם יצטרכו תיקו בבלומפילד, הם ישחקו לחץ גבוה וינסו לחלץ את הכדור גבוה, זה הסגנון משחק, זה מה שיפה.
נגד מכבי חיפה אז בטרנר ראינו משהו אחר, שהוא לא פתח עם חלוץ, הוא רצה, כשהוא רוצה את הנקודה הוא יודע לקחת.
אני רוצה להגיד עוד משהו על הפועל באר שבע, על הרכש של ינואר. כי, אתה יודע, פונק נפצע, ואז אמרנו משחק אחרי זה אולי הוא לא פתח כי הוא לא קשיר ב-100% והוא עלה מהספסל, ומשחק אחרון הוא בכלל המשותף, זאת אומרת, אתמול הוא לא עולה מהספסל, מנתן בלטקסה מועדף על פניו, וגם עדי ראש. אתה לא, שוב, אם באר שבע תיקח אליפות, הוא לא ייכנס לדיסק. אלא אם כן, אתה יודע, הוא הפקיע נגד אשדוד, נכון? כן. הוא הפקיע איזה גול, אבל...
להגיד.
לא, אבל הוא לא... אין לו איזה השפעה, זה לא שהוא בא בינואר, והוא הביא איתו איזה תרומה גדולה, כמו שאתה רואה בקבוצות אחרות שהביאו שחקנים בינואר. אז זה גם מעניין ההחלטה הזאת של הפועל באר שבע. כאילו היא התחזקה בשני שחקנים שלא באמת חזקו אותה, לפחות כרגע.
יש להם החלטה קלה לפי דעתי בסוף העונה, זה שניהם, אני לא חושב שצריכים להישאר, אחי.
קודם כל, בלטקסה מפתיע, וזה אומר שבלוריאן, שהיה שחקן הרכב עד ינואר, הפך לבלם רביעי פתאום. וכן, אתה יודע איך אומרים, משהו שלא מקולקל, לא צריך לתקן. מצד שני, רצו להבות את הסגל, אבל לא איבו אותו בדרך... לא הביאו שחקנים כדי להבות סגל, הביאו שחקנים כדי להיות השפיצים של הקבוצה, וזה כן, וזה לא הלך, אבל בלטקסה עושה עבודה טובה, והבינו שמדיירוש פחות מאזן את הקבוצה, ושחקנים אחרים יותר משלימים, דן ביטון ואליאל פרץ. עוד נקודה, אתמול עלו עם סכנת צהובים, גם קנגווה וגם אליאל פרץ.
נכון.
והם לא קיבלו אתמול צהוב, ולדעתי פספוס מבחינתם, כי אם הם מקבלים צהוב והם מפסידים את הפועל תל אביב, שזה המשחק אמור להיות הכי קל שלהם על הנייר.
אתה חושב שהיה נכון לפספס את החצי גמר?
בוודאי.
כן?
ברור.
מעניין.
כן.
אני יכול להבין מה אתה אומר, כי כאילו מבחינת המשחקים שנותרו עד סיום העונה בשתי המסגרות, זה כאילו היריבה הכי קלה.
כן, ואחרי אתמול גם אלדר לופז, ועוד שחקן נכנסו לסכנת צהובים. אז עכשיו יש להם ארבעה שחקנים סכנת צהובים, ואתה יודע, בסוף, אתה יודע, יש להם נתניה בבית, אני חושב, וזה וזה, בסוף, שאתה יודע, ידחו את זה, ידחו את זה, ובסוף יאכלו אותה בבלומפילד.
נתניה בנתניה, לפי דעת.
יכול להיות, ובסוף, אתה יודע, שלא יאכלו אותה בבלומפילד עם נהדרים של צהובים.
ובסוף זה יכול להיות ההבדל בין דאבל לבין כלום. כרטיס צהוב שלא קיבלת נגד הפועל חיפה.
נכון.
נכון. דן ביטון, הזכרת אותו, אתה יודע, ומתחת לרדאר, אני רוצה לתת את המספרים של דן ביטון, העונה, כי זה היה שחקן שעד העונה אמרו, הוא כישרון, הוא שחקן, הוא יש לו כדורגל, וזה לא התחבר. אז העונה יש לו בליגה, 6 שערים ו8 בישולים, כולל הבישול אתמול לזאי אחמד, ושזה, א', מבחינת שערים, זה שיא הכיבושים שלו לעונה אחת בכדורגל, בליגה, ואם אתה מסתכל על כל המסגרות, כולל התקופה שלו במכבי תל אביב, אז יש לו העונה 12 שערים ו9 בישולים.
יופי
של מספר. בישול אחד מדאבל דאבל בכל המסגרות, בעיניי, או אותי לפחות, זה מפתיע. כי תמיד חשבתי שהוא שחקן כדורגל נחמד, לא חשבתי שהוא יודע להביא מספרים, וכיף לי לראות את דן ביטון עושה את זה.
קודם כל, הוא מוביל קבוצה לאליפות. זה לא סתם להיות שחקן מרכזי, הוא מוביל קבוצה לאליפות, הוא אחד השחקנים הכי משמעותיים, מקומו מובטח, הוא הביא אותו כדי להוביל, וזה מוכיח את עצמו. היפה הוא שהרבה פעמים יש שחקנים שגודלים במועדון מסוים, ולא מצליחים בו. ואז הולכים לראות בשדות זרים ומצליחים. אתה יודע, כמו שאומרים, אין נביא בעירו. הם מצליחים רק במקום אחר, לא מצליחים בבית שלהם, ולפעמים הם מנסים פעם שנייה וחוזרים לבית שלהם, ושוב זה לא הולך, אתה אומר, אין מה לעשות. הוא נגזר עליו להצליח רק בחוץ, וזה היה נראה שדן ביטון אותו דבר, הוא עזב בגיל צעיר את באר שבע לאשדוד בטריידי מיכאל אוחנה, וחזר עכשיו לקראת גיל 30, ואני שמח לראות שהוא כן הצליח לסגור את המעגל הזה בצורה חיובית, שבדרך כלל לא קורית.
כן.
אני, מה שאני אוהב בדן ביטון, מאוד, תמיד היה ניכר שהוא כישרון מיוחד על הכדור, אבל שהוא היה צעיר, גם עד השנים האחרונות, אפילו במכבי, הוא היה משחק רק בפעולות, רק שהכדור אצלו. ובאמת, כל מה שקשור לפעולות בלי הכדור, הוא היה מאוד מאוד פסיבי או לא מורגש. השנה הוא עשה טרנספורמציה בסוף. השנה הוא לוחץ, כמו שהוא לא לחץ אף פעם. במכבי, תמיד הוא היה נחשב מין בור כזה, מבחינה הגנתית. הוא הרבה יותר פעיל גם בתנועות שהוא עושה, הוא הרבה יותר,
וזה נותן... פחיות שחקן קו.
כן, שחקן קו, אבל גם נכנס לאמצע, גם אתה רואה אותו פתאום במעברים, אפילו מנסה, אפילו מדי פעם לרוץ לעומק, ואני מאוד אוהב את הדבר הזה, גם שבא לו בגיל מאוחר. בסוף שחקן עושה קריירה שלמה, אתה אומר, די, בגיל 30 הוא כבר לא ישתנה, ווואלה, הנה, הוא הצליח לשנות את זה, ומגיע, גם לרן מגיע קרדיט, וגם לא מגיע קרדיט, שהוא יכול, שהוא הצליח לעשות את זה בגיל כזה מבוגר.
ובטוח שמכבי תל אביב מתחרטים מאוד ששחררו אותו, אין להם אף שחקן שיצירתי, חוץ מפטאצ'י, אין אף אחד להכניס מהספסל לעשות שינוי, לשחק את המספר 10.
בין הקווים, בדיוק.
בין הקווים, אין להם את זה. מי שנכנס שהם תקועים זה עידו שחר, שהוא קשר אחורי בכלל. ובטח לחזק את היריבה הרצינית לאליפות, שמי האמין שהיא תהיה היריבה המשמעותית, אז מכבי תל אביב כאן מכה על חטא.
כן, בלטקסה. אני קוראת שבלטקסה, בדיוק, כבש שני שערים בשלושה משחקים, מתן בלטקסה, כולל השער אתמול שהוא שער ניצחון חשוב. מילה על הפועל חיפה, גילי, חוץ מזה שאם אני מחבר אותה למכבי נתניה שמשחקת היום, הן שתי המאכזבות של הפלייאוף העליון, אתה יודע, בסוף, אני ציפיתי לי יותר, גם מהפועל חיפה וגם ממכבי נתניה, ואנחנו מדברים כרגע על הפועל חיפה, אתה בא משוחרר. כאילו, יש לך את האיכות. בסוף, אי אפשר להגיד שלפועל חיפה יש סגל גרוע. וואלה, יש לה אחלה סגל. כן, גם התקפית, גם קישור, גם הגנתית. אמורה לתת יותר פייט.
שיחקו התקפי עם איסט פתח הוגעה בספסל הראשונה, אני חושב, אחרי תקופה ארוכה. דיארה, דומביה צד אחד, פרבר, אם אני לא טועה צד שני. לא היה משחק שדה, שום דבר לא התחבר. גם שניסו להניע, זה לא הצליח. אמרנו המון אי-דיוקים. משחק ברמה נמוכה, אבל לפחות הם גרמו לבאר שבע להזיע ולהקשות עליהם.
מהרגע שהפועל חיפה הפתירה את הפלייאוף העליון, כל פעם נגיד את זה, גם נתניה אותו דבר. כאילו אין לשחקנים את הרעב הזה, את ה... למה לשחק הזה. אני כמו שנגיד יש לקבוצות תחתית, כמו נגיד לטבריה.
ואתה מצליח להבין את השחקנים, או שאתה בא אליהם בתלונות?
לא מצליח להבין בכלל, אחי. כאילו, קודם כל אתם שחקני כדורגל. קודם כל, יש לכם כסף על כל נקודות. נתחיל מזה, נגיד.
אז אני אגיד לך, שנגיד, בהפועל חיפה החוזים, הם לפי 40 נקודות. הגעת ל-40 נקודות, אתה לא מקבל יותר על נקודות.
אמרת הכל, גיל. אז אמרת הכל.
אז אתה מבין את זה.
גם לא צריך להיות ככה, אבל אמרת הכל.
כן, למה, אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך מה, ישמעו אותנו ויראו אותנו, הרבה אנשים שאוהבים כדורגל, ושלא שפר מזלם, והם לא גדלו להיות שחקני כדורגל מקצועני. והם לא מוכנים לקבל את העניין הזה של אם אין מענק על נקודות, אז הם משחקים עם פחות חשק.
חד משמעי.
בסוף, אתה מסתכל על הרמות הכי גבוהות, סבבה, אני לא חושב שמישהו שם משחק על נקודה. משחקים כדי לנצח.
אני חושב ש...
לא יודע, אני משחק בשכונה, מה, אם אני מנצח בשכונה, אני מקבל כסף?
אני זוכר שהגעתי להפועל חיפה בעונה של הגביע, בעונה הגדולה עם קלינגר, הגעתי בינואר. וכל החוזים שם לפי 40 נקודות, נסביר למאזינים, אם לדוגמה אתה מרוויח 100,000 דולר נטו לעונה, והחוזה מתחלק 60% בסיס, 40% נקודות, אז יש לך 60,000 דולר בסיס בשנה, ו-40,000 דולר נקודות, שמתחלקים ל-40 נקודות, זאת אומרת 1,000 דולר לנקודה, נעשה את זה קל מספרית. ובסביבות פברואר כבר הגענו ל-40 נקודות. אז השחקנים באו ליואב קאץ, תתמרץ אותנו, תן לנו איזה סוכריה, שנמשיך לרוץ, ואז... אתה יודע, התחיל שם מסע ומתן, והוא עולה בסקייפ כל הזמן, ותוסיף לנו, ואז הוא אמר, רק אם נגיע לאירופה, אז אני אוסיף את הדלטה וגם זה, ו...
רגע, וכשאתה סיפורים. הגעת בינואר, אז אתה מתחיל לצבור את הנקודות לא, מאפס כאילו? כמובן, אתה לא חלק מה-40.
כמובן, מי שמגיע...
רק גילי רץ. אתה רואה את כל השחקנים כן, רדומים, ורק גילי רץ.
כן, לא, רק אבא שלי ידע לדחוף לו פלייאוף עליון, שהם היו ניצחון משם. מענק פלייאוף עליון. אבל מי שמגיע בינואר, מן הסתם, יש לו פרטים אחרים בהסכם. אבל זה לשאלתך, שוב, לדעתי זה לא אמור להשפיע. כי בסוף אתה, כמו בשכונה, אתה בא בשביל לנצח, ודן כמאמן, וגם כשחקן, יודע שבמשחק קונים, אנשים רבים מכות גל נצח, משחק קונים באימון.
מה?
אז בטח במשחק, שבא קהל ובא המשפחה שלך, וזה משודר בטלוויזיה.
אני אגיד את זה
אבל
אחרת.
אבל לפעמים יש משהו פנימי, שאין לך את הדרייב הזה, שזה משהו מנטלי שקשה להסביר
אני
אותו.
אני אגיד את זה אחרת. כשאתה, נגיד שחקנים של הפועל חיפה כיום, כשאתה משחקים נגד קבוצה שצריכה יותר את הנקודות, אז רואים את ההבדל, אחד וחלק.
אני חושב שזה תקף יותר לפלייאוף התחתון מלפלייאוף העליון.
אתמול ראו את זה בדבר קריית שמונה.
כשנגיע לפלייאוף התחתון, נדבר על זה. אבל שבסוף, גם הפועל חיפה, גם מכבי נתניה, הם משחקים על הבמה המרכזית, בסוף. ומשחקים חשובים שמכריעים עם הרבה קהל, אני לא חושב שזה כזה פקטור, באמת, יש פה עניין באמת גם של סגנון משחק, וגם של איכות, הן פחות טובות, באופן משמעותי. זה לא שעכשיו הפועל חיפה מתבזים או משהו כזה. בסוף הם מפסידים על איכות, אין מה להגיד.
נכון, רגע.
אני אגב מאוד אהבתי את איתם ארנו אתמול.
שחקן טוב.
שיחק מאוד מאוד יפה, באמת, עשה המון פעולות יפות, תחת לחץ, השתחרר.
קריירה יפה איתם ארנו. שחקן ששיחק כבר בליגה א' לדעתי, והגיע לאדומים אשדוד, והייתה להם עונה אחת לפני שהם ירדו, שהם עשו עונה מעולה, הוא נתן איזה מעל 10 שערים, יצא, הם ירדו ליגה, שמו אותו בליגה שנייה באוסטריה. ואחרי העונה באוסטריה, הוא חזר להפועל חיפה, והעונה הוא יותר משמעותי מעונה שעברה, למרות שיש לו שם הרבה שחקנים להתחרות איתם, סבק וסרדל וסלו, אבל שחקן לא רע בכלל, רגל שמאל טובה.
שני דברים. דבר ראשון, אתה זוכר שנגיד גילי אומר, תראה, אמרתי את זה, ואז אתה אומר, תראה מה רשום.
מה כתבתי?
כמו שדן אומר.
נו, מה כתבת?
כצפוי, קריית שמונה, פלייאוף, תחתון, בדיוק כמו נתניה והפועל חיפה והפלייאוף העליון. הם לא צריכות הנקודות, הכל באיזי. אז מפסידים, לא קרה להם כלום.
הכל באיזי שירצקי?
זה אחד.
אוקיי.
דבר שני, לא פחות חשוב. שהייתי במשחק של הפועל חיפה, של הפועל תל אביב וכדורסל, לא משנה, כנראה אני אעשה איזה קמפיין למיגור האלימות בספורט, בכדורסל, כדורגל. למה אני אומר? כן, למה אני אומר את זה?
למה אתה מספר את זה?
כי דיברו איתי שמה על איך...
במוצא שיש לי סטנדאפ בראשון.
תקשיב, לא.
לקדם את כל החיים שלו פה.
זה ברצינות. כי איך אפשר לקדם את זה שנגיד, אמהות וילדים קטנים יבואו למגרש? כי הם רואים, הם שומעים כללות ורואים אנשים רבים. ואני אומר, אוקיי, נחשוב על איזה רעיון טוב, ואז פתאום רואים את עדר לופז, רב עם רוני לוי, אנשים רואים את זה, שחקנים רואים את זה, ילדים קטנים רואים את זה, זה מרחיק את כולם. אין לזה מקום. עכשיו, מה אני אומר? תגידו לפני מה העונש ש, 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 שצריך להניס שחקנים כאלה. למשל, אליאסי, קראתי באיזה אתר שאליאסי הפריד ביניהם. קודם כל, למה הוא מפריד? הרי זה לא MMA, לא היו מתאגרפים אחד על השני. אבל שחקן שהולך למאמן ולא מכבד אותו, לא משנה, קצת יותר גדול ממנו אפילו ביום, 3 משחקים בחוץ, הוא לא ילך אליו פעם בה.
האמת, נקודה חשובה, שטוב שאלת, כי אני חושב שלדבר על כדורגל בלי להתייחס לאירוע הזה, זה היה קצת לעשות עוול לאירוע עצמו, כן צריך לשים עליו את הזרקור. ראיתי היום סרטון.
אופייני לאלדר לופז.
אבל ראיתי היום סרטון, שכאילו של האירוע הזה, שרואים את אלדר לופז, בא לכאורה, בא ללחוץ יד לרוני לוי, לא מכיר את אלדר לופז, אף אחד מאיתנו לא מכיר אותו ברמה האישית, אולי אתה, אני לא יודע. הוא מרגיש לי קצת נוחל. סביר להניח שהוא זרק לו שם איזה משהו, כי אז רואים את רוני לוי דוחף אותו. אז
שגמול לו תלית.
קהל הקהל של באר שבע לבוא ולהגיד, הנה, תראו, אלדר לופז בא ללחוץ יד, רוני לוי דחף אותו. בוא לא נהיה תמימים, אלדר לופז הוא פרובוקטור מהגדולים שהיו פה בעשור האחרון.
הוא וויתור.
צריך להפס אותו. ויתור עושה את זה בלי שתרגיש. אלדר לופז זה in your face, כאילו, אני לא רואה אף אחד. בסדר, אז טוב שאלת, זה חשוב. יאללה, בוא נתקדם לפלייאוף התחתון, נתחיל עם המשחק של קבוצה שאני, שוב, בקמפיין שלי של אשדוד לא תרד. מם סמך אשדוד מפרקת את הפועל חדרה 4-1. נתחיל, נעשה קודם כל כבוד אחרון לחדרה, נפרדים. כן, ניפרד מחדרה, יורדת הראשונה הרשמית. בחסות.
דורקס.
תודה רבה. טוב שהיא ירדה. זה מועדון שצריך ללכת לאפס את עצמו. זאת דעתי.
מה שנקרא השנה.
להבין מי הוא, מה הוא, איך הוא מתאים את עצמו לבמה הפירה.
עוד דווקא הבין מי הוא. זו קבוצה שכל השנים שיחקה בדרך כלל עם 3 בלמים, כדורגל נסוק, כדורגל מתבנקר, כבר נוצר לו איזה DNA כזה.
2 שוערים.
ושרדו יפה, הייתה טעונה הראשונה לדעתי, עם טפוקו ופלומה, עם ניסו אביטן, שהחצי שנה הזאת החזיקה אותו עוד 5 שנים קדימה, אבל מאז, אתה יודע, היה גם לאורי גוטמן שם איזו תקופה בהתחלה טובה, שאבו פני ואלי אל פרץ הושאלו בצעירותם, בסך הכל הגיע להם לרדת, נגעתי בתחילת הדברים, שבעיניי פיתרו את סילבס מוקדם מדי, מיירו, הביאו אחריו את אסף נימני, שהגיע שבוע לפני זה להיות עוזר שלו.
מוטיבצו.
כן, ואחרי זה השאירו את קוסטיקה, שלדעתי אף פעם לא היה מאמן ראשי. תמיד אני זוכר אותו כעוזר מאמן של קובי רפואה.
אני חושב שהאחברים של זה ימצאו שהוא היה קצת פה, שם.
יכול
זה,
להיות, אבל
לא משהו זכור.
אבל זה לא מספיק בשביל להשאיר את הקבוצה. ואשדוד ממשיכה במסע היפה שלה, מפקיעה הרבה שערים, ואנחנו תמיד אומרים שמבחינת סגל, יש לה סגל להיות במקומות אחרים בטבלה. מה אתה אומר?
אני חושב שיש להם המון המון כלים מלמעלה. אתמול גם ראיתי את המשחק, אנצה ואזולאי עובדים מאוד יפה ביחד, מאוד משלימים, אזולאי כל הזמן בא לרגל.
סילבס החייה אותו.
כן, הוא שחקן מאוד חכם, יודע למצוא שאתה חנסה, עושה את הריצות, שני הלווים באגפים, באמת, כוח מאוד משמעותי במעברים. אם הם לא יישארו בסוף, זה באמת על הסיפור של ההגנה. בסוף, שמסתכלים עכשיו, יש עוד 3 משחקים, ועכשיו זה ממש נוקאוט בתכלס. כל הפלייאוף התחתון הזה זה נוקאוט. ובסוף, היכולת שלך לא לספוג, היא מאוד מאוד משמעותית. לא יעזור כלום. ואשדוד לא ספגו משחק אחד מאז סוף נובמבר, שהם לא סופגים. אז גם פה...
מה זה, ב-0-0 עם נתניה? ב-0-0 עם נתניה. משחק הראשון שלך עם סילבס.
בדיוק. מנובמבר, אגב, נגד מכבי פתח תקווה, עד עכשיו, כל משחק הם סופגים, ובאמת, אם להסתכל על מה שהם עושים, באמת, אז התקפית יש להם מלא כלים, מלא איכויות.
והם חזקו בינואר, כי הביאו שוער זר, והביאו את ניר ביטון, ויש שילירמק, שזה הבטחה מהנוער, גם נהיה שחקן הרכב קבוע, זאת אומרת, רק אבני.
נכון, אבל בסוף, גם אתמול הם היו יחסית חשופים בקטנות האלה, גם חצי ראשון, חדרה הגיעו ל2-3 מצבים טובים בשביל להבקיע כבר בחצי הראשון. בסוף יש להם 3 בלמים, 2 ווינגבקים שהם פרופיל מאוד מאוד התקפי, וגם הקישור, אתמול מרטין בכלל עלה מהספסל.
עלה במחצית.
אבל גם השמיניות שלהם, כאלה שהם מאוד רצים לרחבה. אילי תמם, מוצ'ה, אוקיי, קנן, בכלל 10. בסוף אתה נשאר עם 3 בלמים, וקשר אחורי אחד נגד מעברים, ואם בסוף הם לא יישארו, זה יהיה רק על הדבר הזה.
אני קודם כל מקווה שהם יישארו, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני אומר את זה מתחילת העונה, מהרגע שהם התחילו להסתבך בתחתית, ויש לי גם איך לגבות את זה. יש לי מספרים. אשדוד, קודם כל מישהו יכול לנחש כמה שערים כפשר אשדוד העונה? באמת. אני יכול להגיד לך...
50.
רק לא, נען כפש...
לא, אני... קודם כל בפלייאוף התחתון היא כפשה הכי הרבה שערים. אבל היא גם כפשה יותר מהפועל חיפה ומכבי נתניה. זאת אומרת, רק 4 הראשונות כפשו יותר מאשדוד השנה. 43 שערים. קבוצה שיש לה היום על הספסל את סתיו נחמני, ואת אנזי, ואת מוצ'ה, ואת אברג'יל, שזה שחקן צעיר.
ואוריאזו.
ואוריאזו. ואז אתה רואה את ההרכב שלו, ואתה אומר, בונה, זה אחלה קבוצה, אסור, גם בפילוסופיה, במחשבה, כמועדון, זה מועדון שרוצה לשחק כדורגל. ולפעמים זה עולה להם אפילו בירידת ליגה, ואני מעדיף כאלה, מאשר קבוצות שבאות עושות בונקר כמו חדרה, ובסוף יורדות. גם מחערות את המשחק וגם יורדות. אז למה?
סילבס שהגיע באמת עשה משחק ראשון 0-0, ואמרנו, מחבא את אשדוד, אבל הוא מצא נוסחה יפה, 3 בלמים ושני השחקני קו, שני הלבים שאמרנו, שחקנים מתקפיים. אז כיף לראות אותם, הוא כאילו מצא את הנוסחה הזאת. מי שנדפק מההגעה שלו זה אוריאזו, שהוא כאילו לא נותן לו לשחק עם קאנן ביחד. זה או-או מבחינתו, אתמול אז הוא גם החליף את קאנן. זאת אומרת, אתה רואה שהוא, לדעתי הוא כן יכול לשחק איתם ביחד ולוותר או על שלומי אזולאי או על אנסה. אבל בינתיים זה עובד לו ככה, אוריאזו נכנס מחליף והיה טוב כמחליף. אין סוף כלים, אולי גם נוח לו קצת שתום בן זקן פצוע. כי אז מי היה יוצא מההרכב? וזהו, אשדוד במסע יפה, אבל זה גם יכול להטעות, כי הם נותנים הצגות, ניצחו בסמי עופר את מכבי חיפה, ובסוף הם יכולים שני הפסדים לרדת פתאום ליגה. אז הטבלה הכי כיפית בעולם, 4 קבוצות שמתחרות, שאחת בסוף תאכל אותה, וגם אתמול, כל תוצאה, הטבלה משתנה, זה נחמד לעקוב אחרי זה.
זה היה מצחיק, כי אמרו, כל המאמנים שניצחו אתמול אמרו, שמע, אנחנו עושים רצף, אבל הקו האדום כל הזמן נדבק אלינו, כי שאר הקבוצות גם עושות רצפים.
סכנין אתמול הייתה 2 נקודות מהקו האדום, וניצחה ונשארה 2 נקודות
כן,
מהקו האדום.
כן, זה מדהים, כי 3 מ-4 הקבוצות ניצחו, כי רק מכבי פתח תקווה היא זו שהפסידה, שעוד מעט נדבר גם עליה. אשדוד עם חיים סילבס עדיין בלי הפסד. חיים סילבס שם 6 משחקים, 3 ניצחונות, 3 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו. מאוד מאוד מרשים מה שחיים סילבס עושה עם אשדוד.
הוא עשה משהו דומה גם עונה שעברה עם חדרה דרך
אגב. נכון, הוא דיבר על זה גם ברעיון. אגב, אם כבר מדברים על הרעיון של חיים סילבס, מאוד אהבתי לשמוע אותו מדבר אתמול. כי בתוך השמחה מן הסתם על הניצחון, הוא הביע הזדהות וחמלה כלפי חדרה, שבסוף זאת קבוצה שיש לו אחריות מאוד גדולה.
לקח אחריות, נכון, זה היה יפה לשמוע.
והוא אמר את זה, הוא אמר, חדרה ירדה ליגה, גם לי יש חלק בירידה הזאת. זה לא שהוא אמר, אני עסוק באשדוד, רק אשדוד מעניינת אותי. הוא ממש כאילו, אפילו התנצל על זה שחדרה ירדה ליגה, בטח כשהוא זה שעושה את זה באופן רשמי, אבל בטח לא חיים סילבס הוא זה שהוריד את חדרה. ועכשיו בוא נשים זרקור על אחד השחקנים שאני הכי אוהב בליגה.
חמודי.
חמודי קנן, שחקן שאתמול מגיע למעורבות ב-20 שערים העונה. יש לו 12 שערים ו8 בישולים ב-1710 דקות. זה אומר שיש לו מעורבות בשער כל 85 דקות. כל פחות ממשחק, בזמנים שהוא משחק, הוא מעורב בשער. בקבוצה, אתה יודע, שנלחמת.
הוא היה פצוע כמה חודשים גם.
כן, כן, הוא...
אחלה חמודי, וגם מילה על סילבה, זה ידוע שהוא גברי, אבל גם שחקנים מאוד אוהבים
למי
אותו.
למי זה ידוע?
לא, ידוע, אחי. אוקיי, לא. ידוע שהוא גברי, לא, הוא חולה על זה, גילי, הוא חולה על זה.
הוא לא התאמן את
סוף. הוא לא הגיע את האיש.
יש שמועה כזאת, תחשושים.
אני יודע שהוא גבר, אני מתכתב את זה גם בפייסבוק הרבה. ועוד משהו, עוד משהו שומע.
תבדוק עם שחקנים שהתאמנו אצלו, נראה מה הם יגידו לך. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל תבדוק.
שאתה אומר יכול להיות, זה בטוח. ועוד משהו לגבי אזו, אני חושב שזה לא עוול לאשדוד, זה עוול לכדורגל הישראלי אם הוא לא ישחק. כישרון מטורף.
אבל בסוף יש מערך, ושני הלבים יותר נכון לשחק איתם באגפים מאשר לשחק עם אוריה אזו על כל הקו.
לא, 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 אם הוא ישחק זה רק על חשבון או שלומי אזולאי או אנסה. זה אחד, וזה לא כזה מופרך, אבל בינתיים זה עובד בלי זה.
כן, הוא לא כזה חלוץ.
הוא פחות אמצע.
כן, הוא יציאה מהמקום, גילי, ילד בן
נוגמה. זה הרבה יותר קשה לו שם.
הוא שנת 2005.
הוא הרבה יותר שחקן קו שמאל.
זה כאילו, אתה רוצה לשלב שחקן ואתה עושה את זה בכוח, ואני חושב שחיים סילבס עושה נכון, עובדתית, אי אפשר להתווכח עם התוצאות. יותר נכון לאשדוד לשחק כרגע בלי אוריה הזו. תשמע, גם מוצ'ה הוא שחקן שאני חושב שהוא צריך לשחק יותר. אבל בסוף אין מקום לכולם.
שמע, זה בסדר לעלות מהספסל.
כן.
לפעמים השחקן שעולה מהספסל הוא השחקן הכי חשוב.
אתה יודע, פעם, בהפועל תל אביב, עונת 2006-2007, אימן אותי יצחק שום. והיה תקופה שאתה יודע, נתנו לה שמות, הייתי יודע לצעיר, בן 20-21, היה נותנים לה שמות לשרג, וכל מה הייתי נכנס, והייתי טוב, נכנסתי אליו לשיחה, אמרתי לו, שומי, בחיית שומי, למה אני לא פותח בהרכב? אמר לי, זה לא משנה מי מתחיל, זה משנה מי מסיים.
אלי דריקס, אגב, פעם, יש לו רעיון מיתולוגי כזה, שהוא הפקיע צמד שהוא עלה מהספסל, והוא אומר שאברהם גרנט גם אמר לו את אותו משפט, וזה משהו שהוא הולך איתו. ואלי דריקס בסוף, הרבה חלקים מהקריירה שלו עשה כשחקן ספסל. והוא עדיין עכשיו לאחד החלוצים הכי גדולים.
ואני רואה את התשובה הזאת כערבוב של מאמן.
ערבוב, בלנדר של הבלנדר.
שנייה, אבל זה מעניין.
אתה מדבר מנהל של מאמן עכשיו, אני עדיין מנהל של שחקן.
לא, הכל טוב, אני רוצה...
תזכר שהיית גם שחקן.
לא, הכל טוב, עזוב. לא מדבר ברמה הזאת, ברמה האישית.
הוא לא באמת יהיה.
בסוף כדורגל זה קטע. כי כדורסל נגיד, כדוריד, כדורף, כל זה, כדורף פחות רלוונטי. אתה שם את השחקנים הכי טובים שלך ברגעי ההכרעה. אתה בונה את המשחק, כל הניהול משחק שלך בסוף, בכדורסל זה מאוד בולט. נותן מנוחה לשחקן הזה, מנהל את העומס, בשביל שבדקות האחרונות יהיו השחקנים הכי טובים, בהגדרה. פה בהגדרה ממש, השחקנים הכי טובים שלך לא משחקים בהכרח בדקות המכריעות. וגם כדורגל זה משחק, 60% מהגולים הם חצי שני, זה משחק שהוא הרבה יותר פתוח, כאילו חצי שני, המשחקים מוכרעים, מעט משחקים מוכרעים כבר בחצי הראשון, אתם מסכימים. ואין הרבה מצבים, ואתה מחליט לפתוח עם ה-11 הכי טובים שלך, שבסוף אתה איכשהו תסיים את המשחק ברכב מסוים.
אבל השחקנים המכריעים, הטובים, הכוכבים שלך, משחקים 90 דקות, אתה לא מוציא אותם.
אבל הם כאילו פחות פרשים בסוף. כן, אבל... אם אתה מכניס שחקן כוכב שלך בסוף...
אם מדברים על העניין הזה של ניהול משחק, תמיד אומרים ניהול משחק, אז כאילו הניהול משחק בכדורגל הוא שונה לגמרי. אתה אומר, אני מתחיל עם הכי טובים שלי.
אין ספק.
ואתה יודע, בסוף...
ודורך לאט.
לא, אין ספק שמאמן מכין, מתכונן למשחק ובא עם תוכנית, אין ספק שהוא רוצה שיהיה לו איזה קלף מהספסל לשלוף, כדי לשנות משחק. אין ספק. ואורי אזו זה כוח שיש לך אותו בספסל.
בטח.
חידשת פה אבל. חידשת.
בגלל זה גוטמן הרבה פעמים היה שם אותך בספסל.
מה שהוא עשה לי עם... מה שהוא עשה לי עם מכבי תל אביב, עם נימני, עם הגלקטיקוס. יותר מזה.
אתה יודע, פעם...
אל תספר את הסיפור הזה, תשמור אותו להופעה. זה גם סיפור כפרה 40 דקות הסיפור.
זה מי שרוצה לשמוע את הסיפור של קנדה ונימני בדרבי, רק
חייב.
בסטנדאפ בראשון ליד הסופרלנד.
חייב.
לא, אבל אתה יודע, פעם גיא לוי באולימפית, לקח את מליקסון לפני המשחק.
לכאורה גיא לוי, לכאורה.
לא, זה היה מה. לקח את מליקסון לפני המשחק לשיחה, אמר לו, אתה בספסל היום, אתה תהיה החילוף המנצח שלי. ואז הכניס אותה בדקה 90 ב-2-0 לישראל.
אמר לו,
אתה... ואמר לו, אמרתי לך שאתה תהיה החילוף שלי, המנצח שלי.
אני רק רוצה לסגור את הדיון הזה של אשדוד חדרה. זה מהמשחקים הבודדים האלה ששני השלומי הזוליים משחקים. אני אוהב את זה.
חשבתי על זה.
אני אוהב את זה, שזה שני השלומי הזוליים, הקשר והחלוץ.
היה תקופה שהם היו ביחד בהפועל תל אביב.
נכון. ועל חוסה קורטס, יש קבוצות שמחפשות זרים לעונה הבאה, שימו עין. קחו אותו כבר עכשיו, תעשו פרדי ורגס של נתניה וריין, קחו אותו, אני אומר, הנה, קחו טיפ ממני בלי כסף. יאללה, בוא נתקדם למכבי פתח תקווה בני סכנין, גילי, נתחיל ממך, צר לי שהיית צריך לסבול את האירוע, ועוד הוזמנת למימונה שלי, היה כיף במימונה, והיית צריך לראות את המשחק הזה באצטדיון.
שמה.
אתה יודע מה הבנתי? שבסוף הרי אי אפשר לראות את כל המשחקים, כי הכל היה במקביל, סליחה, אני תכף אתן לך לפרוק את משנתך, אבל אז אתה רואה את התקצירים, ואז יש עליית שחקנים בתקציר, ואז אירוע ראשון, דקה 42.
הגול, הגול, מקרן.
ואז אתה אומר, רגע, אז מה היה עד עכשיו? ואז יונתן כהן ששידר את המשחק, אומר, אחרי 41 דקות משמימות, ואז הבנתי שגילי צר לי.
לא, שרון דודוביץ.
שרון דודוביץ, סליחה.
אני חייב, אני, אין משחק משעמם, אני מצטער. אין דבר כזה.
יש משחק מחלי.
אין דבר כזה. אין דבר כזה.
די, נו.
די,
מסוגל שאני חולה עליך.
אין משחק כזה, אין משחק משעמם.
אתה מדבר על כדורגל, אני כאילו...
אין משחק משעמם, ראיתי.
ונהנית.
מה זה נהניתי? הוא מעניין, כן, חד משמעית, כן. הוא מעניין.
כי אתה...
קוראים דברים מעניינים, השאלה איך אתה מסתכל עליו.
אתה, הניתוחים המקצועיים שלך...
מעבר למעורבות רגשית.
לא, לא, אבל הניתוחים המקצועיים שלך, ואיך שאתה רואה כדורגל זה לא הצופה הממוצע, אתה צריך להבין.
98% רואים אחרת ממנו.
אתה מנתח הוצאות חוץ. אני יודע מה אתה מנתח, בן אדם.
אתה כירורג. אתה כירורג של כדורגל.
לא, הכל טוב. שמע, בסוף רוב המשחקים, שלא יהיה בהם הרבה קהל, לא יהיו כאלה מעניינים. בסוף, זה חלק מהעניין.
אז קודם כל, התאכזבתי מכמות הקהל אתמול.
מה ציפית אבל?
מה זאת אומרת? זה משחק הישרדות, זה גמר גביע.
כמה יש להם, גילי? הם לגמר גביע מביאים 3,000.
אני לא יודע כמה צופים. היה נראה שהיה אתמול פחות מ-1,000 במכבי פתח תקווה, ופחות מ-500 לסכנין. לא היית מצפה לכפול.
מסכנין, כן, מכבי פתח תקווה פחות. אין קהל, אחי.
משחק בית, שעה נוחה, מזג אוויר טוב, קרב הישרדות. לא יודע, אני ציפיתי. את המימונה, כן.
אני מאשים את המימונה. גם בסמי עופר היה שממה.
יכול להיות. עכשיו, דיברת על... הייתי במשחק, ואם סבלתי, אז קודם כל, בצפי שערים, ה-expected goals, ה-XG...
מינוס 6.
לא, 0.24 למכבי פתח תקווה, 0.17 לסכנין. זאת אומרת, אתה מחבר אותם ביחד, אין לך חצי גול, וראינו 3 שערים בסוף.
אבל אתה יודע מה מדהים?
אז הרווחתי.
אז אני גם רוצה סטטיסטיקה. כמה בעיתות למסגרת היו אתמול במשחק? לשתי הקבוצות, שתוק.
6.
כמה ביתות היו למסגרת, כמו לשתי הקבוצות ביחד.
מכבי פתח תקווה,
כאילו 3 שערים.
מכבי פתח תקווה, כמעט ולא בעטה, אולי 2 ביתות, אולי 4 או 5.
מה אתה אומר?
כמה ביתות למסגרת, היו אתמול לשתי הקבוצות.
לפי השאלה, אז כנראה ש3.
3 ביתות. היו 3 ביתות למסגרת. אתה קולט שאף שוער לא עצר כדור אתמול?
איך יעצור?
אולי החלוצים כאלה חדים, השחקני התקפה כאלה חדים.
מה, דמשקן, אתה שומע?
אני לא מסתכל על זה ככה, אני מצטער.
עכשיו, אז אוקיי, אוקיי.
שמע, יש פה פשוט שתי קבוצות מאוד מאוד לחוצות.
אני זורם, גם אשדוד לחוצה.
שסגרו טוב את המשחק, כל אחת בדרכה שלה. ובסוף הוא מוכרע לפעולות של נייחים, של דברים כאלה, זה מה שקרה.
אז אני רוצה ללכת איתך יותר, כי אני זוכר את הנתונים בעל פה, אני אפילו צריך להסתכל, כי זה ידים אותי. אז אתה אומר, אוקיי, לפעמים יש ביתות, נגיד משקוף, היה משקוף אתמול של ניב יהושע, נכון? זה ביתה לא למסגרת, אבל זה מצב מסוכן.
כן.
כמה איומים היו בסך הכל לשתי הקבוצות ביחד?
לא, זה שגילי הקריא את האקסט, זה לא...
יפה.
שרה.
מאיך ראיתי את המשחק, נגאל...
שתי הקבוצות, דן. שליטה של מכבי פתח תקווה בסך הכל במשחק, בהחזקת כדור.
כמה?
64%, זה אומר לך משהו?
החזקת כדור. אתה יודע, זה מזכיר לי... כשאתה אומר החזקת כדור, זה מזכיר לי, הייתי פעם בתאילנד, באבונותיי. מה הסיפור אותו? באבונותיי הייתי בתאילנד. יצאתי שם לאיזה מועדון, אחרי זה המשכנו לים.
מי זה המשכנו?
לא, אני ואיזה מישהי בחורה, קרתי אותה במועדון, איזה שעה, מדברים. מאיפה את פה, שם, אתה יודע, באנגלית כזו קלוקלת. מדברים וזה, מאיפה את פה, שם, עניינים, מגיע איתה לים, יושבים, אחי, שותים, עוד שעשר, שיחה באמת כיפית. הלכתי להביא איזה שתי ברד כזה, שני ברד, פתאום יושב לידי איזה מישהו, חתיך, 2 דקות, מעמיס אותה. עכשיו אתה איתי?
נו, מה המוסר הסקל?
המוסר הסקל שמאותו יום הבנתי, שזה לא באמת משנה כמה החזקת כדור יהיה, אתה לא משנה כלום.
השפיט של הנעל בסוף.
ברור, זה יותר מהשפיט של משהו אחר.
אמיתי, זה סיפור אמיתי?
אמיתי, אח שלי, הכל אמיתי.
והצלחת לחבר את זה להחזקת כדור?
כי מה זה משנה? שמע, אתה גאון. אח שלי, מה זה משנה כמה החזקת כדור?
זה לא גאון, נידן? מה שהוא עשה פה עכשיו?
מה זה משנה כמה החזקת כדור?
זה כמו
אז מיוחדרים
הגולדניקס, אתה זוכר? שמע, זה
גאוני. הם אמיתי, מה? קנדה של תכלס, הוא למד מאז לא רוחב.
זה גאוני.
יש לי חבר שתמיד אומר לי, גילי, או גול, לא פס לגול, אל תשגע אותי אחרת. אני רוצה חיים תכלס, ביזנס. אז בוא ניגע...
אני רוצה להגיד, לא, אני לא מקבל את זה, שרק גולים זה מעניין.
בוא תגן על הכדורגל הישראלי.
בסוף, לא.
בסוף היו גולים דרך אגב.
בוא נדבר על המשחק אתמול, קוראים דברים מעניינים. בסוף שתי הקבוצות בונות ב-4, סוט הגנה ב-5. מכבי פתח תקווה לוחצים בשטח בשליש המרכזי, במין 5-4-1 שהופך ל-5-2-3, לוחצים מבחוץ. זה אומר שהשחקן החופשי בסוף שחקן באמצע, כי הם במינוס 1 ברגע הזה, באמצע.
קנדה קיבל ממך סחרחורת עכשיו, הוא לא מבין
מה. קנדה יש לו כאן סימני שאלה.
הוא בבטיגו, הוא לא מבין מה.
אני אחרי זה אענה לו, כי אני טיפונת חולק, אבל זה בסדר.
טיפונת פורסה.
סכנין ב-5-3-2, אז דווקא השטח אצל או אינדי או אצל עידו כהן, קורים דברים, והדברים האלה הם מעניינים.
הגינו שיקרו דברים, הם לא קרו.
בסוף, לא משנה. אז אתה יכול להסתכל על המשחק רק על מצבים ורק על דברים כאלה, אבל קורים מלא דברים מעבר לזה, שהם המשחק עצמו.
אני אתחבר לדברים שלך, כי אני אתמול מהעמדה של הפרשן, אני בגובה למעלה וקל לי לראות את הכל. ואני גם תמיד מסתכל על מערכים ועל שינויים, ואיך עומדים בצד ההגנתי ואיך עומדים בבילדאפ, מה שהאוהד הממוצע אולי עכשיו יגיד מה הם בלבלים לי את השכל, יש כאלה שזה מעניין אותם. אז קורצקי עם שינוי אחד, כי אלחמיד נפצע, והוא הכניס במקומו את אילאי אלמקייס. זאת אומרת שהוא הוריד בלם והוסיף קשר. אבל בפועל, עובדיה דרוויש, המגן הימני, נשאר כמו בלם ימני, וננגיס, וננגיס ירד קצת אחורה, ומכבי פתח תקווה עם אותו הרכב. מה שאני לא הבנתי, אתה יודע, זה נראה לפי הרכב 5-3-2, שעידן ורד מתחת לדמשקן ואריס, אבל בפועל, עידן ורד היה רוב המשחק בצד ימין, ודמשקן היה רוב המשחק בצד שמאל. ודמשקן במשחק הכי חלש שלו מאז שהוא הגיע למכבי פתח תקווה. משחק על הקו, רחוק מהשאר, אין לו מה למכור שם, הוא נראה גם מאוד מבואס, דיברתי על זה שלפעמים שחקנים, משנים להם עמדה, הם רואים על הלוח את הזה, הם מתבאסים לעלות לשחק, לא מצא את עצמו, שיחק הפוך, איבד את כל הכדורים, הפעם היחידה אולי שהיה בתוך החווה, הוא הפקיע גול שנפסל על נבדל שלו, ששם הוא אמור להיות.
גם קראת החולצה אחרי זה.
וגם קראת החולצה, אז לא הבנתי את התפקוד שלו, בסך הכל משחק שאתה רואה שחסר יצירתיות, אין אוריאזו, אין חמודי קאנן, ורד או לירן חזן אמורים לעשות את זה, לדעתי, חזן נכנס במחצית, זה היה מהפעמים הבודדות שהם שיחקו ביחד, לא השפיעו יותר מדי על המשחק.
נכנס עוד אחד, שם את הגול, איך קוראים לו?
אלטורי.
אלטורי, שם כן. גול.
עכשיו, מה קרה? הוא משאיר את... דיברנו על זה שנועם שואה מגיע, מה הוא עשה דבר ראשון? ניסה לשנות, עבר לקו 4, אחרי שתמיר לוזון שחק 5, אתה שחקת 5, קוז'וך שחק 5, בן אילם שחק 5, נהיה למכבי פתח תקווה DNA של קו 5, ובונים את הסגל אולי לפי זה גם, והוא ניסה לשנות, ראה שזה לא עובד, עבר לקו 5, ואתמול בכל מצב, גם שהוא היה חייב להשוות, הוא נשאר עם 3 בלמים, ואינדי היה בלם שמאלי, ולא היה אף אחד על צד שמאל. שיחקו כל המחצית השנייה בלי צד שמאל. על טוריה אמור להיות שם, הולך להיות חלוץ, אז זה נתקע להם המשחק, היה להם קשה לייצר מצבים שמשחקים רק דרך הצד הימני שהזוגי שם.
עצור.
חפרנו חפור.
תודה.
וואו.
עצור, לא, עצור, עצור, הוא, רגע.
ככה שבתי פה, וה...
שמה, ככה צריך להסתכל על המשחק.
אבל רגע, יש עוד משהו, יש עוד משהו.
שפו לכם.
על מה משלמים לנו?
הנה, תקשיב. הנה, דן רומן אימן את הזוגי. עכשיו, אני משהו, אני לא מכיר אותו. כמה פעמים במשחק, וגיל יכול להעיד, קיבל הודעות, כמה פעמים הזוגי שיחק קדימה. אתה יודע כמה?
לא.
פעם אחת, וגם מבית הכדור. כל פעם, כל פס אחורה.
כי הוא מגן ימני, זה
לא, כי... כל פס אחורה.
הוא מחפש אותה.
לא, אני לא מחפש.
אם הוא היה טוב, הוא לא מזכיר אותו
בחיים. אתה יודע מה?
הוא מגן ימני בשלושה בעלים, אז הוא צריך להיות עוד יותר התקפי.
אח שלי, אתה שומע? הם לא תקפו מהמגנים. מגן ימני כל הזמן נותן אחורה. אני רוצה לפנות למגנים. אני אין לי שום אינטרס. שחקו קדימה, מקסימום, תפשלו. אין משהו אחר, כל הזמן אחורה.
גם יש שלושה בלמים, כאילו לא צריך לפחד כל כך, כאילו מלשחק קדימה.
לא צריך לפחד, אני נהניתי לעשות טעות.
דווקא הזוגי הוא אחד שתוקף הרבה, הוא גם בועט איזה פעם במשחק לשער.
כמה גולים יש לו?
שניים.
לא.
יש לו גולים העונה, כן, דן צודק.
הוא דווקא שחקן שכן מתקיף בדרך כלל, הוא כן בפרופיל.
דמשקן, אמרת משחק גרוע, החמאת לו, הוא דיבר איתך? הוא קיבל מסירות, אתה יודע, הוא רץ מחוץ לאוט, אחי. לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי שחקן כזה.
אתה יודע, זה מדהים. בסוף זה הפסד ראשון של נועם שואה, נכון?
כן, הפסד ראשון.
זה משחק ראשון שהוא מפסיד בעצם, וקורצקי עם ניצחון שלישי רצוף.
וקורצקי, משחק ראשון שלו, קיבל 4 מהפועל ירושלים בטדי. בתווך גם הפסיד לביתר בגבי, אבל נעזוב את זה, נדבר רק על הליגה, 3 ניצחונות רצופים, כולם על הבדל של גול, הכל בקרב חפירות. גנבו את הגול הזה מקרן, ואמרנו עוד לפני כן, שאם סכנין תפקיע, זה רק מנייך, אין לה סיכוי להפקיע בצורה אחרת. אז וולף שם, שהיה טוב, אבל פספס.
ומכבי פתח תקווה הכי הרבה ספיגות בנייחים.
מכבי פתח תקווה הכי הרבה ספיגות בנייחים, ואם אתה נוגע בנתונים, נתון אדיר. סכנין העונה כבשה ראשונה בליגה, אתה יודע בכמה משחקים?
כן.
ב10 משחקי ליגה היא כבשה ראשונה.
לא הפסידה.
8 היא ניצחה, 2 תיקו.
וואו.
זאת אומרת, אם היא כובשת ראשונה, נגמר הסיפור שלה.
לא מפסידה, זה מטורף.
אוטובוס, כדורים ארוכים, בזבוזי זמן, קשה לרדוף אחריהם.
אתה רואה איזה משחק מעניין היה אתמול?
מה?
זה מעניין, גילי.
שמע, זה הדיון הכי ארוך שאי פעם חשבתי שאפשר לייצר.
עמוק, דיון עמוק.
גילי, חייבים להגיד את זה.
ואשתי אומרת לי שאני לא בן אדם עמוק. דברי איתי על כדורגל, אני עמוק, על מה אני אדבר? על החיים?
גילי, חייבים להגיד את זה.
למה? אתה מדבר גם על פוליטיקה, לא?
זה היא לא רוצה, זה היא לא רוצה.
בצדק, לא צריך, אל תערבב.
הבזבוזי זמן האלה, אי אפשר להפסיק את זה, אבל חייבים להעיר את תשומת ליבו של השופט. חייב לעצור את זה לפני, אחי. כל, אתה יודע, כל...
לא, לא
כל
לעצור, להוסיף מלא דקות.
כל הנפילות, אתמול הוסיפו 7 דקות, צריך להוסיף 24 לפי דעתי. ומה שהיה אתמול עם שחקני סכנין, באמת, אין לי משהו נגד סכנין, אחי, אין לי, אבל הנפילות, כאילו כל יריעה, כל פעם זה יריעה, ברגע זה חיסול, לא יכול להיות,
צריך
אחי.
צריך להמשיך לשחק פשוט.
אי אפשר, אבל השופטים
עוצרים. לא, לא צריך להוציא את הכדור החוצה.
ג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב, אמר, עשה הרבה החלטות מהותיות. אחת ההחלטות ש
לא מוציאים.
לא מוציאים, ואגב, היה את הבלגן נגד סכנין, אז אתה זוכר בגביע, שטל בן חיים הוציא את האוט מהר, ובצדק, וכן, התלונות גם לשחקנים, אבל בעיקר לשופטים, ואתם זוכרים שהיה ביתר הפועל חיפה, לקחתי זמן עם סטופר, כדי לראות כמה נטו מסרק מהתוספת זמן, אז אתמול עשיתי את זה עוד פעם, תוך כדי שידור, גם שרון דודוביץ' סיפר את זה, שאני עושה את זה.
שתי דקות,
לא, אז לזכותו של דקל צינו, שהוא הוסיף 6 דקות, ועל זה, על ה-6 דקות הוא הוסיף עוד 2.5 דקות.
לא מספיק, כן.
אז שיחקו כמעט 5 דקות בטוטל, מתוך ה-6 שהוא הוסיף במקור, שהלוואי שכל השופטים יהיו, כמו שדקל צינו נהג אתמול.
יפה. מה עוד על המשחק הזה? נראה לי, וואו, נראה לי אפילו המאמנים של שתי הקבוצות יחד לא יכלו לנתח אותו בצורה כזאת. רק מה שמדהים זה שדיברנו על רצפים, אז אתה יודע, מכבי פתח תקווה אחרי שני ניצחונות, הפסד אחד מתחת לקו האדום. נועם שום אומר לעצמו, איך יכול להיות? איך יכול להיות? הייתי על הגל, אני מתחת לקו האדום. יופי, חזרנו לאותו מקום. אגב, רמלינגום, אחלה חלוץ. עוד שחקן ש... כן, כן.
תשע אמיתי.
כן, שחקן.
תשע אמיתי.
כמה גולים כבר יש לו?
חמישה או שישה?
לדעתי שישה.
אתמול היה שישי.
לא, לא, טכני ברמות.
עובד, עובד, אני אוהב אותו.
חזק, מרביץ לבלמים, תשע אמיתי. הריס של מכבי פתח תקווה שכולם היללו אותו, חסר לו טכניקה.
גמרת אותי עם אהרון שוינפלד, גמרת אותי.
אמרתי, זה קופי שוינפלד.
שהוא מזכיר אותו, איזה קטע, נכון.
הוא גם הביא אותו.
הוא גם אמריקאי יהודי.
הוא גם הביא אותו. לא, ברצינות אבל.
שוינפלד הביא אותו?
רגע, אז אני אספר. הוא גם אמריקאי יהודי, הוא גם מגיע לדעתי מאותה ליגה ששוינפלד הגיע, מה-USL. ואז שאני אומר את זה בשידור, שהוא ממש מזכיר לי אותו בסגנון של עובד ומתרוצץ, אבל חסר טכניקה, אז ברנובסקי עולה מהשידור קווים ואומר, הסוכן שהביא אותו לארץ זה שוינפלד.
די, גדול.
אז אמרתי איזה קטע, אז שוינפלד ידע להשחיל אותו, ואז ברנובסקי מקבל תוך כדי שידור הודעה מגילת קצב, שגם אני הייתי בעסקה.
מאץ'.
אז ברנובסקי אמר את זה, אז אמרתי לו, גילת סימס לך עכשיו, יפה.
רק היה חסר שגם אריס יעלה עם אלי במעלית בנתניה. אחלה סיפור זה היה.
יאללה, בוא נתקדם למשחק בין דרבי צפוני, קריית שמונה מול טבריה, קש באמת אין לה מה לחפש, וככה זה גם נראה. טבריה סוף סוף מנצחת אחרי 4 מחזורים ללא ניצחון, ואחרי שהיא באמת שקעה והרגיש שהיא לא יכולה לתת גול שהוא לא במצב נייח, כמו מפקיעה פעמיים.
ובילנקי.
עזוב, מיכאל אוחנה. עזוב, מיכאל אוחנה, בשביל, איזה קלישה להגיד, אבל בשביל שחקנים כאלה, אתה אוהב כדורגל, אתה בא לראות כדורגל.
ואיפה חודדה החביא אותו עד עכשיו?
וואו, איזה שחקן, איזה כיף.
איפה החבאת אותו עד עכשיו? אמרנו במשחק הקודם נגד אשדוד, שדבריה לא הצליחה לייצר מצבים, אוחנה בישל שם נהדר גם לבילנקי, לא?
כן, בישל שם גם לבילנקי. שלושה שערים ישנם מחזורים.
הקטנה הזאת, עשה את הסללום ונתן לו את הקטנה, ואמרנו, הוא חייב לתת לו, אין לו מישהו אחר. בסוף דבריה כזאת אפרורית, מתבססת על מצבים נייחים. אז אתמול הוא פעם ראשונה פותח בהרכב.
שחקן.
הוא עושה דריבל אופייני, כיף לראות אותו, מבשל נהדר, ובכלל חודדה אתמול עלה מאוד התקפי. עלה עם 5 שחקני התקפה. עלה עם קשר אחורי אחד, לפניו מתנאל תדסה ומיכאל אוחנה, ושלישה התקפית. חביבאלה, בוטקה ובילנקי.
לדעתי הוא ידע שאם הוא ילחץ טוב ושרק התקפי הוא ינצח, כי אין להם באמת אמר לשרק לקראת 8.
ושי ברדה אמר את זה בסוף המשחק, שהוא מאוד כועס על הגישה. הוא לקח אחריות. אני אוהב שמאמנים מנסים להביא לשחקנים ואומרים, אנחנו נעשה את החושבים שלנו לעונה הבאה.
זה נותן לנו חומר למחשבה לגבי מה צריך להיות פה בעונה הבאה.
אבל לפחות הוא לא גונן עליהם ואמר, נתנו הכל, וזה אמר, לא באו בגישה טובה.
לא נתנו כלום, אחי, מה זה נתנו הכל? הם לא נתנו.
קריית שמונה, 3 הפסדים רצופים, בלי לכבוש שער. מאזן שערים, 7-0. חלקת נקודות, חלקת נקודות, זה היה די צפוי, צריך להגיד. שוב, קשה לי לבוא בטענות לקריית שמונה, כל דבר שקשור לעונה הזאת. ולגבי טבריה, אני גם, שוב, אני רוצה לגעת בעניין הזה שחודדה בוחר שחק התקפי סוף סוף. כי אי אפשר להסתמך על מצבים נייחים. אתה לא יכול להסתמך שכל פעם יגיע איזה קרן, או תגיע איזה בעיטה חופשית והכדור ייכנס. תשחק עם כלים התקפיים, אולי תפקיע גם במשחק שדה, וזה מה שקרה אתמול. כשאתה משחק עם מיכאל אוחנה ועם השלישייה הזאת מקדימה, עם בוטקה, בילנקי וחביבאלה, דברים יקרו.
בסוף השאלה אם הפלייאוף הזה יוכרע על המשחקים בין הקבוצות שצריכות להישאר, או דווקא על המשחקים נגד הקבוצות שכבר אין להן עניין.
והם יצליחו לגנוב נקודות, הם יצליחו.
לא, והקבוצות שאין להן עניין, אגב, ריינה, עם 1-6, במשחקים שלהם נגד קבוצות שכבר אין להם על מה לשחק.
שיש להם על מה לשחק.
שיש להם על מה לשחק. דווקא הפועל ירושלים 4-6, וקש עם 3-6, ניצחו את מכבי פתח תקווה במשחק הראשון של הפלייאוף, מאז הם לא מנצחים. עכשיו נותרו 3 משחקים. המשחק האחרון, גם סכנין נגד ריינה, נגד קבוצה שכבר אין לה כלום. אני חושב שקש משחקים עכשיו, שהם דווקא נפגשות אחת עם השנייה, הקבוצות שאין להם על מה, אבל עכשיו שלושה משחקים זה פקטור מאוד רציני.
כן, עכשיו חדרה, רציתי להגיד את המשחקים.
וחדרה, אגב, עד עכשיו לא שיחקה נגד אף אחת מהקבוצות האלה, לא נגד הפועל ירושלים, לא נגד ריינה, לא נגד חדרה.
חוסר ועכשיו, מזל בהגרלה.
חוסר מזל בהגרלה, ועכשיו הם פוגשים, אחרי שהם ירדו,
כן. הם פוגשים אותם. המשחקים שכאילו יותר קל להוציא נקודות.
שמע, זה דבר שהוא מאוד משמעותי בסוף.
והם עולים עם, עם צעירים גם. קרטל, סליחה. עולים גם עם צעירים עכשיו.
רגע, אבל האמת שצריך להתייחס. אז התחלנו עם אשדוד, מה נשאר לאשדוד עד סוף העונה? לאשדוד נשאר בני סכנין מחזור הבא.
מכבי פתח
תקווה. ואז מכבי פתח
תקווה. זה המשחק המרכזי במחזור הבא, סכנין אשדוד.
ואז קש.
יהיה אולפן שקוף.
מכבי פתח תקווה, יש לה מפגש נגד הפועל ירושלים, עכשיו בטדי.
בטדי. שמכבי פתח תקווה, אגב, לא ניצחה שם כבר כמה שנים.
היא קיבלה 4-2 לפי... לא, הם ניצחו, הפסידו 4-2. המשחק הוא עם המלא גולים.
הפועל ירושלים. בטדי.
בטדי היה 4-2 להפועל ירושלים, לפי דעתי, נכון? במשחק האחרון בליגה הזאת?
לא, אנחנו, כן, איתי.
4-2, נכון?
1, אבל...
4-1, כן. מלא גולים יפים. משחק עם מלא גולים יפים, אני זוכר את המשחק הזה.
אז ראה, יש אולפן שקוף בדוחה שם רבה.
ומכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מ' סמך אשדוד, שזה גם, זה אחרי שהיא פוגשת את הפועל ירושלים בטדי.
זה יהיה משחק.
במושבה, ואז היא רואה לטבריה מכבי פתח תקווה. מה עוד יש לנו?
בונה, מכבי פתח תקווה אמרתם עכשיו? עונה, זה סדר משחקים. תשמע, יכול להיות שהם ירדו אתמול, אתה יודע?
הכל שקול.
לטבריה.
לסכנין מה יש?
תראה מה יש לטבריה.
אבל טבריה קבוצה, זריאן.
טבריה קבוצה?
כן.
מה עד לפני המשחק? עד המשחק אתמול חשבתי שלא מגיע לה להיות בליגה בכלל, אני חושב שחקת כדורגל. לטבריה יש את ריינה.
שתיים.
ואז את הפועל ירושלים.
שתיים.
והיא מסיימת עם מכבי פתח תקווה.
נשארו ליגה, אחי, מה קרה לך? אתה תראה שאני לא אומר חלילה...
מספיק להם 4 נקודות בשני המשחקים האלה.
כן, ולסכנין, כמו שאמרת, יש רק את אשדוד עכשיו, ואז היא מסיימת עם קש ועם ריינה.
נגמר, סכנין נשארה ליגה, אחי.
סכנין, אתה יודע, צריך להתייחס לזה ממש
למשחקים. מה זה? אני לא אומר חלילה משהו לא קשיר, אבל אתה יודע.
טוב, אין ברירה. צריך לדבר גם על המשחק הזה. למרות שאם יש למישהו תובנות עוד על קריית שמונה נגד טבריה, אז זה הזמן לפני שאנחנו מתקדמים למשחק הבא. מה עוד? לא, אין לי, לי אין. אני חושב שלא. בילנקי עם שער שישי, סבבה, אוחנה, עברנו, יאללה, ריינה נגד הפועל ירושלים. אני, יש לי דבר אחד להגיד על המשחק הזה.
גיא חדידה, תגיד.
אני רוצה שגילי יסביר וסנגר על הפנדל של גיא חדידה. זהו, זה מה שיש לי להגיד על המשחק הזה.
היה לי במהלך השבוע, באמצע השבוע שעבר, היה לי ניוקאסל נגד קריסטל פלאס.
5-0.
פרשנתי 5-0, ניוקאסל רקדו 4 במחצית.
צצה.
וב-1-0 לניוקאסל היה פנדל לקריסטל פלאס. ויש לקריסטל פלאס שחקן מתחת לחלוץ, אפשר לקרוא לו, איזה.
איזה שחקן.
והוא בעד פנדל בדיוק כמו חדידה אתמול. ואני כל כך לא מתחבר לזה, אתה רץ, ואז אתה עושה סקיפינג באמצע, ואז עוצר, ואז מדלג לפני הכדור, ואז זה, ואתה לא יודע מה עושים בסוף, ומוסר לשוער פס. ואתה רואה את זה גם מלבנדובסקי פתאום,
וכולם,
מה זה? רוץ וטבעת, אני לא מצליח. עכשיו, מי נבוא לגיא חדידה הקטן, שאנחנו רואים את לבנדובסקי ונעימר, וכל הגדולים עושים את השטות הזאת, אז הוא החטיא, ונסייג ונאמר,
פלוטלי גם היה בועט ככה, לא, למרות שהוא בסוף היה מפציץ, הוא לא היה מחכה לשוער.
כן, לא, את, לא כאילו הם כאילו בפוזה של מסתכלים על השוער, ובסוף מוסרים לו.
כן.
אני לא הבנתי את זה, אז איזה מקריסטל פלאס ממש בפנדל דומה לפני כמה ימים, אבל נסייג ונאמר, אלטמן עם שער שלישי בריינה, שלושת השערים מבשל לו גיא חדידה.
די כבר, די.
נתונים יבשים, מה אתה רוצה? עשה בישול גדול אתמול, לאלטמן לראש.
משחיל אותו.
ומימר מחיה את אלטמן. מימר מביא אותו בינואר כחלוץ. וזה במצבו הנקודתי בקריירה, זה מה שהוא יכול לשחק, כי הוא כבר מעל גיל 30, קצת כבד, לא יכול לרוץ יותר מדי. חלוץ 9, קלאסי, שלושה שערים עושה לו טוב, אני לא יופתע אם הוא ימשיך בריינה עונה הבאה, למרות שהוא שייך להפועל תל אביב.
איפה
הוא
שייך להפועל תל אביב.
מימר.
לא, אני מדבר על אלטמן. שייך להפועל תל אביב, סביר להניח שהוא ימשיך בריינה, סיכוי טוב, בטח אם מימר ימשיך שם. אז אלטמן נראה מצוין, הוא גם בישל את השער השני לנמניה. ליובי סבלייביץ', נכון? אני אומר טוב?
ליובי סבלייביץ', כן, אמרת יפה מאוד.
ריינה הייתה הרבה יותר טובה מהפועל ירושלים, שזה קצת הפתיע. וכאילו מימר קצת שינה גישה, שהרבה משחקים ראינו אותם העונה, כדורים ארוכים, והגנה ומתפרצות, ולא להסתבך מאחורה, ופתאום אתמול בילדאפ וניסיון להזיז כדור.
אתה יודע למה?
למה?
נשארו ליגה, יכל גם לעלות עם 9 שחקנים ושתי בחורות גם, זה לא משנה.
כן, אז אתמול ריינה נראו ממש טוב.
אני רוצה גם לפרגן לאלטמן, שבשבעה משחקים יש לו 3 שערים ובישול, ושחקן שאני הייתי בטוח שהוא סיים.
אז הוא החייה אותו.
אני הייתי בטוח שאלטמן כבר בחיים לא יהיה שחקן כדורגל, וגם מרגיש שהוא נהנה, מרגיש לי בשפת הגוף שלו שהוא נהנה, אני גם רואה רעיונות שלו. גם אתמול אגב הוא התראיין בסיום המשחק, היה לי כיף לשמוע אותו.
הוא מבסוט מההחלטה שהוא לקח.
כן, כיף פה, אנחנו קבוצה טובה, הייתה לנו עונה טובה, אתה יודע, הוא ממש דובר עלינו, הבן אדם עם 7 משחקים שם, אתה יודע.
תחשוב.
הוא מדבר יפה על החיבור שלו לקבוצה, וגולים יפים, וכדורגל טוב, והוא אחלה שחקן.
תחשוב שבקיץ האחרון הוא ירד עם הפועל תל אביב ליגה, הגיע מסיידגו, לא רוצה אותו, בליגה לאומית.
אגב, עניין עם החוזה, אני חושב.
לא.
לא?
לא. לא רצה אותו מקצועית. הוא אמר שהוא לא רואה אותו כשחקן הרכב, לספסל אולי זה לא בריא.
בלאומית.
וויתר עליו בלאומית. אז הוא יצא ליוון, סוחף בעיות בגב, וחזר לליגת העל, לקבוצה אמצע שקיבטה גם להיכנס לפלייאוף העליון, ואמרנו, עושה 3 שערים, פותח בהרכב, נראה טוב.
אני אפילו זלזלתי בזה שהוא הגיע, באמת.
יש לו את התכונה הכי חשובה לשחקן התקפה. הוא גולר.
כן, הוא גולר.
באמת.
דה לתת גולר.
הוא חזק, הוא שקט מול השאר,
הוא יכול להבקיע גם ימין, גם שמאל, משחק ראש מאוד מאוד טוב. אגב, כדורי גובה גם, מאוד מאוד קשה לקחת לו.
תגיד מילה על חדידה.
על חדידה, שמע, הוא עושה עונה...
מה המספרים אגב של חדידה, גילי? עכשיו עם הבישול.
8 בישולים ולדעתי 7 שערים.
לא מאמין לך.
מספרים. מה, היה לו באמצע עונה, הוא התחיל את העונה עם 4-4.
משהו כזה, והוא לא שיחק גם. חצי עונה מספר 10, עשה הכי הרבה מספרים, ופתאום הביאו אותו להיות 6.
עזוב,
היה גם תקופה שהוא הוריד אותו ממש לספסל, שהוא רצה לעזוב בינואר חדידה, את הסיפור שם.
ויהיה מעניין מה יהיה איתו בקיץ, כי לדעתי הוא לא ירצה להמשיך, ויש לו סעיף יציאה של 100,000 יורו. השאלה מי תשלם עליו, סכום כזה בגיל 30.
סוכן שלו, מי אמא שלי? סוכן שלו, אחי.
אני הסוכן רק שלך, לא בוגד בך.
מעניין אם אלטמן ילך אגב על הפועל תל אביב, בתוך כל המהפכה שהם מתכננים לעשות שם, רק מספרים, ריינה חוזרת לנצח אחרי 6 משחקים, הפועל ירושלים מפסידה לראשונה אחרי 7 משחקים. אין מה להגיד על המשחק הזה יותר מדי. אתה יודע, ריינה עכשיו מה, עם מקום ראשון של הפלייאוף התחתון, נכון? זה מה שקרה כאילו בעקבות הניצחון הזה, דבר היחיד.
זה אמור להיות המאבק על הקבוצות הבחירות בפלייאוף התחתון.
כן. הם נורא צמודות שם, קריית שמונה, הפועל ירושלים וריינה.
אני חושב שהפועל ירושלים זאת הקבוצה הכי מסוכנת לקבוצות שנאבקות על הירידה.
אני איתך לגמרי.
הכי מאומנים, זיו יודע להחזיק אותם, והם יציקו ויתרידו לקבוצות לחוצות.
שיש הרבה שחקנים צעירים שאתה יודע...
שכל דקה הם נהנים.
כן, יש להם הרבה מה להוכיח כל הזמן. ובאמת יש שם סיסטם שעובד ורץ. אני איתך לגמרי.
איך היה אתמול על מגור?
על מגור...
לא אכפת לו בכלל, מה אתה חושב על
זה? לא, 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 אני הסתכלתי על זה. או שהוא הוחלף מוקדם או שהוא נכנס מוקדם. אני כבר אגיד לך את זה.
יש שם כישרונות בהפועל ירושלים, תוך כדי שאתה בודק. אני לא יודע אם הכנת פינת ליגיונר.
הכנתי.
יש פינת ליגיונר?
על מגור הוחלף דקה 50. והמחליף שלו הפקיע, שם בדיאלו.
על מגור הוחלף דקה 50.
יופי, תרשום. נראה לי שאפשר להתקדם. לא ידעתי שהכנת פינת ליגיונרים. רציתי לדבר קודם כל על מנור סולומון.
1:30 בלילה ישבתי לחפש איזה ליגיונרים שיחקו.
קצוען.
ראית לייקרס?
אז עכשיו פינת הליגיונרים של גילי ורמוט.
ראית שרלוט? אתה מה? לא ראית שרלוט? את איך קוראים לו? אבדה ו...
טוקלומטי?
וטוקו?
לא, זה סמגון, נו, אבדה ועוד אחד.
טוקלומטי?
וטי בריבו.
הם לא באותה קבוצה.
לא, מי משחק בשרלוט? אבדה
וטוקלומטי.
שמו גולים היום.
לא, רק אבדה הפקיע.
לא.
כן.
אז היה עוד אחד ששם.
טוקלומטי הפקיע לפני איזה שבוע, גול
בדבר. בריבו ואבדה.
וואלה, אתה ראית את הגול של טוקלומטי?
לא.
לא ראית את הגול שהוא הפקיע? עשה גול גדול, באמת. עשה גול גדול. אבל זה בפינת הליגיונרים של שבוע שעבר, פינת הליגיונרים של השבוע, גילי, כן, אתה מתחיל עם מנור.
לא, אני אתחיל רגע עם... את יודע מה הבעיה שלנו, עם ה-MLS כל הזמן? הם משחקים באמצע הלילה.
נכון, אז הם לא נכנסים כאילו.
ואני מכין את זה לפני.
אז מה קרה בלילה?
אז בלילה, שרלוט מנצחת 3-0 את סן דיאגו, ליאל אבדה כובש ראשון, פותח בהרכב, וטוקלומטי נכנס כמחליף בדקה 77.
לא על חשבונו, על חשבונו.
לא, עבדה עם 90 דקות.
נגד מי הם שיחקו?
סן דיאגו. אתה כל דבר עושה לך אסוציאציות ל-NBA.
אתה אומר סן דיאגו, אני אשר חושב על מרקו.
אבל צדקת כי גם בריבו כבש, גם 3-0 מנצחת פילדלפיה, טי בריבו כובש את השער השלישי, הוא לא פתח, הוא נכנס מחליף בדקה 74, ואחרי 10 דקות כובש.
הוא לא פתח?
לא פתח. נצחים 3-0 את אטלנטה, לא את אטלנטה, את אטלנטה. וזה ב-MLS.
מה עוד, מה עוד, גילי?
כמה גולים יש לו?
לתאי? 7 לפי דקה.
בריבו לדעתי, הוא לא, יש לו 7 שערים, והוא מקום ראשון בטבלת כובשי ה-MLS.
ולמסי כמה גולים יש?
5.
למסי...
אז הוא יכול למות עכשיו בשקט.
כן, זה השלב, אגב.
זה השלב לפרוש. למסי יש 3 שערים.
3 שערים? איזה שחקן חלש.
בריבו עם יסיים
מלך שערים. זה יום אחד הוא יגיד על כל גול שמסי שם, שמתי 2.
מה, בריבו עם מלך שערים, אם יסיים, זה וואחד הישג.
מה, זה מטורף.
טוב, מנור סולומון.
מנור, איזה מנור. סתם גול. בוא, אבל איזה, זה מנור.
אבל זה סתם, עשה תנועה, אחי, בוא נקול
הכבוד. זה כמו שאמרתי על הגולים של פטאצ'י בטרנר. זה גולים של גולר, והוא הוסיף לעצמו את זה, כי לא היה לו את זה פעם, ועכשיו כל פעם שיש רוחב מצד ימין, הוא נכנס לסיים. זה משהו שהוא לא היה עושה.
הוא אוסקר גלוך.
שמע טוב, אני אומר לך... אני אומר לך שמנור...
איזה גבר.
מנור, כישרון וייז? כישרון וייז? לא זוכר, כאילו, ב...
יותר גדול מיוסף?
אני חושב שכישרון הוא יותר גדול מיוסי בלעמים.
כן?
כן, זו דעתי. מה יש לו ברגליים? יוסי, לא יודע...
אופי וייז?
אופי זר.
אני חושב שאם מנור לא היה נפצע, את שתי הפציעות הקשות שהוא עבר, לא יודע איפה הוא היום.
בורנמוט?
לא יודע איפה הוא היום.
קודם כל, קודם כל...
אני מחזיק ממנו מקסימום.
קודם כל, בוא נכבד את יוסי בלעמים ואת מה שהוא עשה.
גם
בארץ וגם בחו"ל.
לא, הקריירה, קריירה וייז, אי אפשר לנצח את יוסי בלעמים בחיים.
מה שיוסי עשה פה בליגה לפני שהוא יצא לחו"ל, זה היה בגיל 20, הוא היה...
אוסקר זה...
רק על התנועות מותניים. היה פה...
הוא התראיין את אל פיטר קראוץ' עכשיו, לא יודע אם ראית, לפיטר קראוץ' יש פודקאסט.
אוקיי.
והוא לקח את יוסי, אמיתי. ואז פיטר קראוץ' אומר לו, יוסי, אתה מוכן להסביר לי איך יכול להיות שכל מגן בעולם ידע שאתה עושה את ההטיית בעיטה, וכולם אכלו את זה.
איזה חלוץ.
ואז הוא אומר לי, אני לא יודע איך הם אכלו את זה, אבל אני פשוט המשכתי לעשות את זה.
גם לנימני זה היה קצת בצורה אחרת. אז מנור כובש שער ניצחון במדי ליץ 1-0 על אוקספורד, ומגיע ל9 שערים ו9 בישולים. זה אותו דאבל דאבל, עלו למקום ראשון בטבלה, ושימשיך ושיעלה את המליגה.
לא, הם 5 נקודות כבר, אתה יודע, הם 5 נקודות במקום שלישי.
הם ומקום שני ביחד אותם...
ברלי והם עם אותו מספר נקודות, 3.
לא, נשארו עוד 27.
עוד 3 משחקים.
לא, הם עלו, הם עלו.
תומר יוספי.
יש להם 2 משחקי בית עכשיו.
תומר יוספי בפוליסיה ז'יטומיר, באוקראינה, פותח ומוחלף במחצית, אופק ביטון איתו בקבוצה, שוב לא משותף. כבר פעם רביעית ברציפות.
להיות מוחלף במחצית זה סימן לא טוב.
כן. זה כמו שהייתי אומר, עדן שאואר.
עדן שאואר, על עדן מלבסד, בטח. כן.
אמרת לי שאני לא בודק על דבור.
מה עם מונס? הכנסת אותו לזה, ליופי, לפינת ליגיונרי. כי הוא בא להפועל תל אביב, אתה יודע, דן.
וואלה.
שמועות. שיחק 72 דקות, במדי שבאב אל אהלי, ניצחו 2-1 את אל-ג'זירה, והוא מבשל את השער לחלוץ איראני, לאזמון, שהיה ברומא, בטח אתה מכיר. אז מבשל לאיראני שער, ישראלי מבשל לאיראני.
הנה, אתה רואה, הוא מדבר גם על פוליטיקה, אמרתי לך.
אף פעם, מה פתאום, מדי פעם בורח לו.
כן. ובליגה האוסטרלית, יונתן כהן פותח אחרי תקופה ארוכה, 78 דקות במדי מלברון, ב-2-2 נגד סידני.
אני אמרתי, ואני אומר זאת שוב, אם אני הייתי ליגיונר, הייתי רוצה להיות יונתן כהן.
חד משמעי. יוצא
לגור
באוסטרליה.
היה לך פרמייר ליג, היית בוחר באוסטרליה.
אבל אין פרמייר ליג, אני מדבר מהליגיונרים שיש היום.
חם מדי, חם.
כן, חם מדי?
אתה רוצה לראות איך תקן טוב בליגה האוסטרלית?
אני לא נגד הליגה האוסטרלית, אבל אם יש לך לשחק בליגה בחירה באירופה, אז מה זה מעניין אוסטרליה?
איך ליגיונר?
הלכת לאוסטרליה, תשכח מהנבחרת קודם כל, אתה לא תהיה בנבחרת.
הליגיונרים שיש היום, חוץ ממנור, מי משחק בליגה מעניינת?
אוסקר.
אוסקר בליגה האוסטרית, זה ליגה מעניינת.
שון וייסמן, ליגה שנייה בספרד.
איפה הוא, לא אחי, לא סירק, איפה
הוא? הוא לא משחק, אבל הוא בליגה שנייה בספרד.
אתה רוצה לראות איך כן טועב את הליגה?
נטל אביב ביפן זה מעניין.
נטל אביב ביפן.
אוקיי, אוקיי, זה מתחרה עם אוסטרליה
מבחינתי. אתה רוצה לראות איך כן טועב את הליגה וכן תתחבר לליגה האוסטרלית? איזה חיות יש שם? איזה?
קנגרו, קואלה.
קנגרו, מה הבן שלך עושה כל היום? מסדר קנגרו אחרי פיל, אחרי חתול, אחרי כלב, נכון? אז אתה אוהב את הליגה?
הבן של גילי מסדר חיות בשורה כל היום.
אני אשמיע לו שדיברת עליו.
עד משמעי, מה? אחלה מוגלי.
גדול. זהו, סיימנו?
זהו, היה קצר הליגיונרים, בטח יש הרבה היום.
כן. אנחנו נהיה פה מתישהו במהלך השבוע. מה עוד יש היום? מכבי נתניה, מכבי חיפה, נכון? וביום שני ביתר ירושלים מכבי תל אביב,
וביום שלישי גביע. המשחק.
פועל באר שבע, פועל תל אביב.
איזה שבוע עמוס.
אני תמיד אומר, ואני אמשיך להגיד, הפועל תל אביב עלתה השנה בקלות, המראה שלה זה השני משחקים האחרונים, נגד הפועל פתח תקווה בעיקר, שהיא הבינה שהסגל הזה ממש לא יספיק לליגת העל, ובגביע,
עם הפועל... והפסידו עכשיו לכפר שלם.
כן, אבל זה, אתה יודע, זה...
מול קהל, בצדון בנתניה.
הם יכולים להגיד, הראש בגביע, אם באר שבע תבוא ברצינות, זה יכול להיות...
מה זה אם?
לא, כן, אני אגיד לך מה, אם ייתנו לשחקנים קצת לנוער, זה יכול לגמרי בתוצאה אסטרונומית.
זה חצי גמר גביע, איזה לנוח.
טדי מפוצץ, חצי גמר, אין דבר כזה.
לנוח בחצי גמר גביע?
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה משחק חד צדדי. אני מאוד רוצה לראות את הפועל בגמר, אבל שוב, עם המזל של ברדה ושל קוז'וך, אני לא אתפלא אם שניהם יעלו.
יאללה, בוא נסגור את הפרק. דן רומן, שבוע טוב, תודה רבה. קנדה, שבוע טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שבועות טובות. גילי, גם לך כמובן. יאללה, נתראה, ביי.